לגמור את הנושא של הברית מילה שהתחלנו בשבוע שעבר, מכיוון שאני חוזר רק אחרי פורים, אז אחרי פורים נתחיל שוב מההתחלה. אז היינו בפרק י"ז בלך לך, פסוק ב', ואתנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך בימוד מאוד. ולמדנו כבר, אם אני זוכר, בשבוע שעבר, כי כל ההבטחות שקיבל אברהם אבינו קשורות באותו פרק לברית הנקראת ברית מילה אצלנו, כן? פה המושג ברית מופיע לפני ההגדרה שאותה ברית זה הברית מילה, כן? יש ברית מיוחדת בין הבורא ואברהם בפרט, והאות של אותה ברית זה הברית מילה, מה שאנחנו קוראים את לכלות את האורלה. למיתו של דבר, לפי ההלכה, זה לאו דווקא להוציא את האורלה, יש הבריאה והמתיסה. טוב, לא ניכנס לעניין של ההלכה, אבל המושג ברית מופיע פה במקרא מלכתחילה של כל אות מסוים של אותה ברית. יש ברית בין הבורא והבריאה בכלל. בשלב שמופיע אברהם בעולם, אז הברית מתקיימת עם אברהם וצאצאי אברהם. ואחר כך מתברך כי צאצאי אברהם, במובן האמיתי של המושג המקראי, זה בני יעקב. כן? בני יעקב. אף על פי שיש איזו שייכות לברית מילה גם לצאצאי ישמעאל, זה למדנו בשיעור הקודם דרך הזוהר, שזה... זה לא אות ברית. לא. אתם זוכרים מה שלמדנו בשלושה. אם יש עוד שאלות, נראה את זה. כן, לאט יגלבו. אז, לא הבאתם את החימום? מה? מה זה יתפקיד? ג'רנש כקשור, זה בי. מה? Tu me laisses mourir de froid. Regarde, dans le bureau, j'ai une prise multiple là-bas, tu l'as. Donc, pour le pshat à pasouk, c'est un kesher ben a ribouy, arbe otra bimon meot, a ribouy ve abrit. לפי דעתי זה הנושא שמסתתר דרך המדרשים שנלמד מיד. אנחנו רגילים לביטוי של בריאה וריביה, פירו ורבו. הביטוי הזה של רק ריבוי, זה יוצא מן הכלל. טוב, תודה. אז רק דקה שנחמם את ניתוח קצר של אותה ברכה של פרו ורבו. אז תיקחו את הפסוק כ"ח בפרק ראשון. להזכיר לכם איזה דיוק על הביטוי הזה. זהו. אז הפסוק אומר, גבי אדם וחווה, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. זה פסוק שמלא עניינים, אבל רק לנושא שלנו נראה שיש סדר באותה ברכה. אותה ברכה שאפשר להגדיר כהברכה של פריה ורבייה, יש סדר. קודם כל פרו ואחר כך רבו. כי הריבוי בלי ה, איך אומרים? הפריה. יפה. זה כללה. ולכן המושג פה בזיין והרבה בלי ואפרה, אם אפשר לומר, צריך הסבר. כי דווקא נראה אחר כך שהברכה של ישמעאל זה כולו ריבוי. זה ברכה שאינה כל כך ברכה. אף על פי שיש רמזים בכמה פסוקים גבי ישמעאל, שיש גם כן בכוונה של הקדוש ברוך הוא לישמעאל את הברכה גם כן של פרו ולא רק של רבו. אבל זה הכוונה שכשישמעאל עושה תשובה. אתם זוכרים את הנושא הזה של התשובה של ישמעאל, כן? זה פלא, אבל יש בסיפור איזה בשורה טובה. יבוא היום והוא יעשה תשובה. אתם זוכרים את זה? את הנושא הזה? של התשובה של ישמעאל? לא? אז אולי נתחיל בזה. טוב, אז תיקחו פרשת, סוף פרשת חיי שרה. סוף פרשת חיי שרה, זה בפסוק, רק דקה, פסוק ח' של פרק כ"ה. פסוק ח' של פרק כ"ה. כשהתורה מספרת את פטירתו של אברהם, הפסוק אומר, ויגווע, וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. פסוק ה' או ח', כן, נכון. אז השאלה של המפרשים, איך אפשר לומר ש וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, כל עוד שאותה המחלוקת של ישמעאל ויצחק קיימת, אנחנו עדים שזו מחלוקת לא קלה, כן? איך יכול לומר שאברהם היה בימיו בשיבה טובה, נכון? אז נמשיך. פסוק ט', ויקברו אותו. מתי הפסוק יכול לומר שאברהם היה בשיבה טובה? כשראה בימיו שישמעאל עשה תשובה גבי יצחק. איזה תשובה? זה מתגלה בשעת הקבורה, הקבורה של אברהם. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. מה הסביר רש"י לפי המדרש? כי ישמעאל הוליך את יצחק לפניו. הפסוק לא אמר ויקברו אותו ישמעאל ויצחק בניו, אלא יצחק וישמעאל בניו. וישמעאל הסכים שליצחק יש זכות קדימה, משפט הבכורה. ואיך אנחנו יודעים שישמעאל הסכים? זה רש"י שאומר, כן? מכיוון שהפסוק אמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל, אבל זה פסוק של התורה שלנו, כן? חומייני לא יקבל את הרש"י הזה. איך אפשר להסביר שזה מציאות? וזה לא רק פרשנות, דווקא כשישמעאל היה במצרים באותו זמן, והקבורה של אברהם הייתה בחברון, אז ישמעאל חוזר ממצרים בחברון אצל יצחק, והוא מודה שיצחק הוא בעל הבית בחברון. אז זה סימן שעשה תשובה. זה מובן? זה לא רק הפרשנות של רש"י, אלא לפי הסברה, כן? טוב. וייתכן שזה קרה בקריאת ארבע, לפי המקרא. ודרך אגב, זה ממש פלא, בכל השטחים, כפי שאומרים העיתונאים, רק על יד חברון יש עיר יהודיה, קריאת ארבע, כן? לא על יד שכם ולא על יד יריחו, עוד לא, אבל לא, כן? עוד. ומי הקים את קריאת ארבע? זה לא הליכוד, זה דווקא מערך, כן? דווקא משה דיין שהחליט שתהיה עיר יהודית על יד חברון, כדי לקיים את זה פעם, כן? אני משוכנע שמשה דיין לא למד את זה מראשי, אלא זה התפקוד הבריא של משה דיין. טוב, זה פלא, מה שמספרת התורה פה, כן? אני חוזר על הדיוק של רש"י, בשעת קבורה של אברהם אבינו, הכתוב אומר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. מה אומר רש"י? נחזור, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמרה לאברהם. טוב, זה הדיוק הראשון, זה ברור? טוב. אם פעם איזה ישמעאל יחזור ממצרים, אפילו שיבוא מירדן, זה לא משנה, כן? בחברון, היא, קריאת ארבע היא חברון, הוא מודה שיצחק הוא בעל הבית, זה סימן של התשובה של ישמעאל באחרית הימים, במהרה בימינו בקרוב, כן? אבל יש עוד דיוקים לפי רש"י, שתיקחו את הפסוק י"ז באותו פרק כ"ה, ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים, ויגבר, וימות, ויאסף אל עמיו, ישמעאל. מה אומר רש"י? ויגבר, לא נאמרה גבייה, אלא בצדיקים. הנה, לפי רש"י, באותו פסוק, ישמעאל הוא צדיק. לא רק בעל תשובה. בעל תשובה זה היה בפסוק הקודם. מכאן אנחנו לומדים שבעל תשובה וצדיק זה לא בדיוק אותו דבר, כן? לא, זה בדיחה. אבל לגבי ישמעאל אולי. אבל מה? הקושה היא פה שרש"י הוא רגיל לפרש מילה כשהוא רואה איזה קושי בפעם הראשונה שהמילה מופיעה במקרא. אז למה רש"י לא פירש שויגבר אצל אברהם לא נאמרה גביע אלא לצדיקים, והוא מחכה עד שישמעאל יעשה תשובה. וזה הסיבה, כן? לא רק שיש לנו רמז שישמעאל עשה תשובה, ומהי התשובה? יש שתי תקופות בתשובה של ישמעאל. התקופה הראשונה זה כשישמעאל עושה תשובה אגבי אברהם, ונראה מה קורה על זה אחר כך. ישמעאל כבר עושה תשובה אגבי אברהם, התקופה השנייה, כשישראל עושה תשובה אגבי יצחק. ישמעאל אמרתי, כן? מה אמרתי? יש ישראל? זה לפסוס תמידי. גם ישראל צריך לעשות תשובה. לחזור בתשובה. אבל אז תיקחו את הפסוק, רק דקה, זה נמצא ב... ותראה שרה את בן הגר המצרית מצחק. איפה זה נמצא? בתולדות, בחיי שרה דווקא. או בוירה. בוירה, כן. איזה פסוק? כן, זהו. פסוק ט' פרק כ"א. ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ובאותה תקופה הפסוק לא מגדיר את ישמעאל כבנו של אברהם, אלא כבן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם. יש לנו פה מקור, זה בתוספתא סוטה פרק ו', אני אקריא את זה מהר. מה היא מצחק? ששרה, מה ראתה שרה כשראתה את הילד הזה ישמעאל מצחק והיא ביקשה לגרש אותו? כן? תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, דרש רבי עקיבא, אין צחוק המוחקן אל העבודה זרה. ויש פסוק, ויקומו לצחק. רבי אליעזר אומר, זה גילו עריות. ויש פסוק, בא אליי העבד העברי לצחק בי. רבי יהושע אומר, זה שפיכות דמים. ויש פסוק, יקומו נעני ערים וישחק. אז כל כך ראתה שרה בשחוק של ילד, ישמעאל, כן? נמשיך. ואני אומר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, חז ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק דיינו אברהם, מי שעושה כן. אלא אין צחוק זה, אלא ירושה. שהיה ישמעאל מצחק ואומר, אני בכור ונוטל שני חלקים, אגדה המערבית ואגדה המזרחית. ורואה אני, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ורואה אני את דבריי מדברי רבי עקיבא ורבי יהושע, שהיו רבותם. אז אני רוצה רק להסביר את זה בקצרה. מה זה? חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק מי שעושה כן. דהיינו, לפי רבי שמעון בר יוחאי, ישמעאל בביתו של אברהם לא שופר דמים, ולא מגלה עריות, ולא עובד עבודה זרה, כן? כל עוד שהוא בביתו של אברהם אבינו. כן? זה התשובה של ישמעאל כשהוא בביתו של אברהם אבינו, ובערבית קוראים לזה אסלאם. חזרה בתשובה של ישמעאל לפני אלוקי אברהם. אבל חסר עוד את החלק השני של התשובה, גבי יצחק. דהיינו שיקיר בבחורתו של יצחק גבי הבשורה של ארץ ישראל. בקצרה זה ברור, כן? טוב. ולכן, זה מה שרמזתי כבר, שעתיד ישמעאל לחזור בתשובה. אני חוזר לעניין של הברית מילה. אז כשיש את הברכה של ריביה, ריבוי, בלי פירו, רק ריבו, זה כללה, זה לא ברכה. כן? וכשיש גם פירו, ולא רק ריבו, גם ישמעאל, זה ברכה ממש. לכן אין סתירה בין שתי המקראות. מקרא אחד, כשישמעאל עוד לא חזר בתשובה, אז יש לו את הברכה של הריבוי, שהיא כללה. כשהריבוי לחוד. וכשחוזר בתשובה, יש גם... זהו. זה מובן. כן. אז יש לנו מקור במקרא, שמסביר את הסדר של אותה ברכה, פירו רבו. סדר, פירו קודם כל, רבו אחר כך. אם משנים את הסדר, זה כללה. אז תקחו בפרק רב, בבראשית. ואנחנו רואים בשלב הנוכחי של ההתפתחות של ההיסטוריה, זה הבעיה דמוגרפית, כמו שאומרים, לאו דווקא בישראל, הבעיה דמוגרפית בכל העולם כולו, זה פיצוץ, פיצוץ אוכלוסין שעלו להביא אסון לעולם, כן? אם לא מוצאים פתרון לזה. זה מובן, כן? אז יש לנו כבר רמז על זה. אז תקחו את הפרק ו' ויהי בבראשית, כן? פסוק ראשון נדמה לי. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה. אז רגילים לתרגם את זה כאילו היה כתוב, ויהי כי החל האדם רוב על פני האדמה. ואחר כך נחזור על הפסוק. אבל כתוב באופן מדויק, ויהי כי החל האדם לרוב מלפחות. התחילו לרוב. הצו היה פרו ורבו. הם התחילו לרוב. זה עניין של דיוק הלשון, כן? ויהי כי החל האדם לרוב. מה זה לרוב? היה צריך לומר כי החל האדם רוב. מובן? טוב. וההוכחה זה ההמשך של הפסוק. ובנות יולדו להם. מה פתאום? לא בנים, רק בנות. יפה. מה הפתרון? אז אולי נסביר את זה דרך ההלכה. יש סוגיה בגמרא, אני לא זוכר את המקור, אבל זה ידוע. חוזרים על הפסוק כ"ח של מעשה בראשית. זה הרמז של כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כוח בגמטריה כ"ח, כן? מילאו את הארץ וחיפשוה. אז הפסוק אומר, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פירורו. יש כפל לשון פה. האם הפירורו זה הברכה, או יש קודם כל ברכה, ויברך אותם, ואחר כך אמר להם פירורו. אתם תופסים את הנושא? כן. האם ויאמר להם אלוקים פירורו, זה ההסבר של הברכה. איך ברך אותם, אמר להם פירורו. שהשם יברך אותם. אבל הגרסה של הגמרא היא אחרת לגמרי. ויברך אותם, זה פעולה. שם בהם את הברכה. ומכיוון ששם בהם את הברכה, אז ציווה להם. ויאמר להם, זה מצווה, פירור בו. מכיוון שיש, נכון? מכיוון שיש בטבח שלהם אותה סגולה, של פירור בו, אז יש להם מצווה של פירור. זה מובן? ויברך אותם, זה ממש פעולה. כן? היו סתם בריאות טבעיות. כן? אז הקדוש ברוך הוא שם בהם את הברכה. מה זה הברכה? הסימן של הברכה זה דווקא ההולדה. ולכן הברך נקרא ברך, מכיוון שזה המקום שהאישה מקבלת את הילד. אז זה נקרא ברכה בשונה קבלה, כן? אז הברך נחבר, ותלד על ברכי. זה פסוק מלא. אז הגמרא מסבירה. ומה זה אותה מצווה? לפי בית הלל, הלכה לפי בית הלל, צריך זכר ונקבה. זכר לפרו ונקבה לרבו. לפי בית שמאי, שני זכרים ונקבה, כן. בית שמאי מחמיר. אבל אנחנו רגילים להחמיר קצת יותר. מאחד ואחד או שניים ואחד. אז מכאן אנחנו לומדים שהכלי של פרו זה הזכר. והכלי של רבו זה הנקבה. אז זה מסביר לנו את הפסוק בפרק ו', ויהי כי החל האדם לרוב ובנות יולדו להם. כי הבנות הם הכלי של הריבוי. כן? זהו. אז אני חוזר על הנושא עכשיו. בפרק י' ז', כן? פסוק ב', כן. איפה אנחנו נמצאים? זהו. ואתנה בריתי בני ובנך, וארבה אותך בימוד מאו. אז זה סימן שכבר השלב של פרו התקיים באברהם. ומכיוון שהשלב של פרו התקיים באברהם, אברהם כבר גילה את הפרי שלו, אז הוא קיבל את הבשורה של הריבוי. זה לא כללה, זה דווקא השלמה של הברך. זה מובן? טוב. איפה הוא קיבל את הרמז, את הבשורה, הסימן של הפרי? מה זה הפרי? זה גילוי הברכה שיש בעץ. זה גילוי הבכוח שיש בעץ. זה הגילוי בפועל. אז באותה הגבלה, הבכוח שבאברהם זה אברהם, הבכוח שאברהם הארמי, זה העבריות של אברהם, וזה הפרי שלו, לפי הפסוק. והיא אברהם, בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפני ויהיה תמים. ואם מגיע לאותו שלב של התמימות, השלמות, זה הפרי. אז הוא מקבל את הבשורה של והרבה עדה. זה מובן? לא, זה לפי הפשוט. טוב, אז מיד נתחיל במדרש שלנו. אז המדרש הראשון אומר, אמר רב הונא בשם בר כפרה, ישב אברהם ודן גזרה שווה, נאמרה עורלה באילן ונאמרה עורלה באדם, מה עורלה שנאמרה באילן? מקום שעושה פירות. אתם רואים את הקשר עכשיו? כן, כן. אף עורלה שנאמן באדם, מקום שעושה פירות. יפה. זה מובן? טוב. מכיוון שכשאברהם מקבל את הצו, את החובה של האורלה, הוא לא יודע מאיזה אורלה מדובר. כן? הוא מלטים את בשכם. אבל זה לא ברור. איפה? נראה במדרש השני אחר כך. כן? אז היה צריך להבין ש... דווקא המקום של הברית מילה הוא המקום של הפריה ורמיה. זה מובן? בלי להיכנס בנסתר שבדברים, כן? רק לפי הפשט. אז זה הכוונה של המדרש. היה צריך להסביר איך אברהם הבין שזה דווקא המקום של הברית מילה. זה מובן? טוב. זה מדרש פשוט מאוד. אמר לי רבי חנינה בחפזי, וכי ניתנו גזירות שוות לאברהם. מה אתה אומר לנו שאברהם ישב ודן גזירה שווה? כדי להבין באיזה מקום צריך הברית מילה. את מה? אלא רמז לו, ואתנה בריתי ביני ובינך והרבה אותך במוד מאוד, ואתנה בריתי ביני ובינך במקום שהוא פרה ורבה. מכיוון שכתוב, והרבה אותך. טוב. אז עכשיו זה לא כל כך קל, כן? למה רבי חנינה מעדיף את הסברה שלו מהסברה של רב הונא? כן? הסברה של רב הונא היא פשוטה. יותר פשוטה כנראה. כן? למה הוא רוצה לדחות אותה? ובדרך קצת יותר עקיפים, כן? להסביר את זה אחרת. ותנה בריתי בני ובנך במקום שהוא פרה ורבה, מכיוון שכתוב, ותנה בריתי בני ובנך והרבה אותך. אתם רואים את הקשרים עכשיו, כן? אז נראה איך המפרש שלכם פה מפרש את זה. קודם כל. וכי ניתנו גזרות שוות וכו' לאברהם, אפילו לדעת אלה שאברהם קיים את כל התורה כולה, דהיינו, אפילו למי שסבר שהאבות, או בכלל האבות אברהם, קיים את כל התורה כולה, אפילו באותה דעה לא עמד על המצוות, אלא על פי רוח הקודש. מכיוון שפשט התורה לא נתגלתה לפני מעמד הר סיני. כן. יש לנו בידינו את התורה של המצוות אשר נסתוו בה ישראל, זה התחלת פירושו של רש"י, כן? וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. על פי שאנחנו יודעים שהאבות קיימו, שמרו, זוכרים את כל התורה, אבל התורה נתגלתה להם מבחינת אבות, לא מבחינת, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. וזו אותה תורה, אבל מבחינה אחרת. ולכן, אין מקום לומר, לפי ההסבר הזה, כפי שאמר רב הונא, שלאברהם היה הפשט של התורה, עד כדי כך שיכול לדון גזרה שווה מעורלה עורלה. כן? אני אמשיך. אלא על פי רוח הקודש, או על פי ההיגיון. או על פי ההיגיון הזה, אני לא כל כך מקבל את זה, כן? זה היגיון. היגיון של מי? תראו איזה הסבר יש לנו פה. אני יודע שזה רגיל להסביר את זה ככה, כן? שהאבות ידעו את התורה לפי ההיגיון. האם זה סביר? מי יכול להזיר? נניח שנשכחה התורה. מי יכול להחזיר את התורה לפי ההיגיון? ולכן, אתם רואים, פה יש איזה מכשול. היגיון של מי? התורה איננה טבעית להיגיון האדם. התורה היא מן השמיים. כשיש בידינו את התורה ששם משה לפני בני ישראל, אל צריך היגיון כדי ללמוד אותה. אבל התורה עצמה, מפי ההיגיון, מאיפה זה צמח? מה? אין שום מקור שרומז בזה. זה רק מפחשים שהם כל כך רגילים לצד ההגיוני של התורה, שהם משוכנעים שהתורה באה מההיגיון האדם. תפסתי מה שאני זאת? סליחה?
אולי עץ
חדה? לא, לא שם.
אולי עץ
חדה? עץ הדעת?
עץ
חדה,
כן.
מה זה עץ הדעת? אברהם עץ הדעת?
לא, עוד מאדם בחווה.
לא, 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 זה נושא אחר לגמרי. זה נושא אחר לגמרי. לא, לא, אני רוצה לדון על המילים הפשוטים לפי משמעותם הפשוטה. על פי רוח הקודש זה אני מביא. על פי ההיגיון. ההיגיון של מי יכול להחזיר את התורה אם אין לו את התורה מן השמיים. דיינו על פי רוח קודש. אני רוצה להסביר את זה ככה. אין שום מקור שאפשר להסתמך. כן. רק דקה, זה נעלם ממני, אבל זה יחזור. כן, יש פסוק מלא. זכרו תורת משה עבדי. זה הפסוק האחרון של הנבואה. למה כתוב זכרו תורת משה עבדי? שאם זה נאבד מהזיכרון, אי אפשר להחזיר אותו. כי כל גילוי התורה הוא גילוי דרך המאורעות שקרו בהיסטוריה, מועדים של גילוי, של התגלות. ולכן, אם שוכחים, שוכחים. אי אפשר להחזיר דרך ההיגיון. התורה זה לא פילוסופיה. אבל כשבא איזה הוגה דעות, שיש לו ספר תורה בספרייה שלו, יש לו תלמוד בספרייה שלו, יש לו מדרשים בספרייה שלו, והוא בא ואומר, זה מהשכל שלי שזה יצא, אנחנו יודעים שיש לו את התורה מן השמיים בספרייה. כן? יש דברים בגו. היגיון של מי? כדי לגלות את התורה היה צריך נבואת משה רבנו, רבן של הנביאים. מכיוון שמסר לנו את התורה, אז, רק דקה, אז ברור שצריך היגיון כדי להבין אותה. וזה מה שאומר המקור, כי לא בשמיים היא, אבל מן השמיים היא. זה לא סותר, לא רק שזה לא סותר. טוב, מה אתה רוצה לשאול? בגלל
הספר שהם נשכחו.
יפה, יפה. אתה זוכר על כמה מספר של הלכות שהם נשכחו? כן. ומי יחזיר אותם? לא, זה תלמיד חכם בימי יהושע. אבל הוא היה תלמיד חכם שלמד אצל רבו. והחזיר את זה, והוכיח את זה דרך השכל, אבל מהזיכרון שלו. כן? זה, אני רוצה להדגיש את זה. הוא מפרש מכובד, ואתה חכם אמיתי, כן? אבל כנראה יש איזה נימליטאית פה, שזה לא כל כך בסדר. כן? מה זה דרך ההיגיון? זה מזכיר לי את הגרסה של הרב סולובייצ'יק, כן? מה זה דרך ההיגיון? מובן מה שאני רואה. אז אני חוזר על, על, על הפירוש עצמו. וכי ניתנו גזרות שוות וכו'. אפילו לדעת אלה שאברהם קיים את כל התורה כולה, לא עמד על המצוות, אלא על פי רוח הקודש, זה בסדר. או על פי היגיון. שוב, אברהם היה מורה לפילוסופיה. כן? מורה למשפטים עבריים. כשם, והוא מוסיף עוד משהו לא ברוך, כשם שהכיר את בורו על פי ההיגיון. פה אני, שוב אני רוצה לדייק, כן? זה ביטוי של המדרש, הכיר את בורו. המדרש לא אמר, הכיר שיש לו בורא. זה אפשר על פי ההיגיון. הנחה, כן? מסקנה מן הסברה. אי אפשר עולם בלי בורא, אבל מי הוא בורא? זה לא על פי היגיון. המדרש אומר, הכיר את בורא. לא אמר, הכיר שיש לו בורא. זה לא אריסטו, זה אברהם. אתם תופסים את ההבדל? אתם רואים שזה מסוכן, צריך לדייק. טוב, זה מספיק. אז עכשיו השאלה, השאלה שלו היא שאלה. דהיינו, אנחנו צריכים להבין את ה, את הדעה של הרב השני, רבי חנינא בר פזי. למה הוא לא מסכים על העניין של הגזרה שווה של רב הונא? שמעת? זה מובן השאלה המובנת, כן? טוב. כי סוף סוף אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רב הונא, זה תלמיד חכם? הוא תלמיד חכם? הוא יודע מה שהוא אומר. אם הוא אומר, זה עניין של גזרה שווה, זה עניין של גזרה שווה. אחר כך להסביר. ואם רב הונא צודק, מה ראה רבי חנינא? אתם רואים שזה לא קל, אבל לאט לאט, בשלבים. אז מי יכול להציע את ההסבר לשאלה הראשונה? דהיינו, איך חשב רבי חנינא שדחה את ההסבר של רב הונא, אבל קודם כל, איך חשב רב הונא שאמר מה שאמר? אולי תזכרו, אולי אתם יכולים לזכור מה שלמדנו לפני אולי שני שיעורים, דווקא על הצור, על המהות של תורת האבות, מה הייתה. כל הלימוד שאולי לפני זה, יפה, כל הלימוד של הקשר בין אברהם ומלכיסדק, שהוא שם בן נוח, זוכרים? אז דרך, איזה דרך הרד? יותר בכל רם.
הם עשו את זה
מעצמם, הם באים מצבים. טוב, זה צד שאלה, אבל זה לא מוקד, זה לא מרכז השאלה. אתם זוכרים את הביטוי, קדמה דרך ארץ לתורה, כן? 2000 שנה. וזה סימן שיש איזה חוכמה של דרך ארץ, השייכת לתורה. זה לא כל דרך ארץ שקדמה לתורה. במינים אחרות. בביטוי הזה של המשנה, קדמה דרך רץ לתורה, ודווקא התורה ניתנה באותה משפחה שבה דווקא הצליח אותו דרך רץ שקדמה לתורה. זה 2000 שנה, זה 2000 שנה, מאדם הראשון עד אברהם. אז באותו הזדמנות למדנו, דייקנו את זה, שכל אומה ולשון יש לה דרך ארץ משלה, אבל יש דרך ארץ מיוחד לצאצאי עבר, שם ועבר. האבות למדו בישיבות שם ועבר, שם ועבר. מה למדו בישיבות שם ועבר? אותו דרך ארץ שקדמה לתורה. זה מובן? אני רוצה לדייק כל מילה במילה. כן? יש דרך ארץ מתאימה, שייכת לתורה. זה לא כל דרך ארץ שהוא מתאים לתורה. אתם זוכרים לפי הדרש את ההוכחה שראינו בדרך ארץ פלישתים. זוכרים את זה? ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. לפי הפשט זה דרך ארץ פלישתים. אבל אפשר להבין דרך הדרש, ולא נהגם, זה הפירוש של רש"י, ולא נחם, דרך ארץ פלישתים. כי הדרך ארץ של פלישתים לא שייך לישראל, כי קרוב הוא, כי הקדוש ברוך הוא קרוב לישראל, אבל הוא לא רוצה דרך ארץ פלישתים לישראל. ולכן המושג הזה, תורה עם דרך ארץ, צריך עיון, איזה דרך ארץ? כן? תורה עם דרך ארץ, איזה דרך ארץ? דרך ארץ של שם העבר, דרך ארץ שקדמה לתורה, לא סתם דרך ארץ זו או אחר. אני שומע בהרבה הרבה בתי ספר, בהרבה הרבה אסכולות, כמו שאומרים, נו, דרך ארץ, סוף סוף, איזה דרך ארץ? זה דרך ארץ גרמני, דרך ארץ צרפתי, דרך ארץ אוסטרי, אבל דרך ארץ עברי, אין? זה, הדרך, זה, זה התורה של האבות, כן? והאבות, אם אפשר להגדיר את זה ככה, תפקדו לפי התורה, מבחינת דרך, לא מבחינת, כפי שאתה הסתכלת, לא מבחינת מצוות. צריך לזכור, סליחה?
מבחינת
מידות. מידות, יפה. צריך לזכור את הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה כלת יעקב. החידוש שהביא משה רבנו זה הצו של התורה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. איזה דברים? אותם הדברים. אבל אני מצווך אותם דרך מצוות. מכיוון שמשה מוסר את התורה לכלל ישראל ככלל, לבני ישראל, דבר לבני ישראל. אבל אותה תורה בבחינת האבות זה תורה בבחינת מידות. מכיוון שאנחנו חיים בתקופה שמתחילה ביציאת מצרים, תקופת הבנים, בני ישראל, אי אפשר לחוות את החוויה מה זה להיות אבות. אנחנו בנים, זה עולם אחר. רק דרך הנסתר אפשר ללמוד את זה. מה, 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 מה המשמעות של אותו מושג, תורת האבות. אנחנו נמצאים בעולם של הבנים, זה עולם אחר לגמרי. טוב, זה נושא בפני עצמו, אבל... כן?
מה היה חסר לשם נעזר כדי להיות
אברהם? לא הבנתי, לא שמעתי.
מה היה חסר לשם נעזר כדי להיות אברהם?
יפה, יפה. זה שאלה יפה. זה מה שאנחנו לומדים. במה הייחוד של אברהם, שהוא המייסד של האומה הישראלית, שזה עוד לא יצא משם, עוד לא יצא מעבר, דווקא מאברהם מתחיל את העניין הישראלי, בהתחלה, כן? ואולי אני אקשור את אזמין את הנושא בדרך נושא קצת אחר. אתם זוכרים את השאלה של המהר"ל בתפארת ישראל, שהוא שואל, למה, לפי המקורות, למה התורה לא ניתנה לאדם הראשון? ולמה התורה לא ניתנה לאברהם? אף על פי שמאדם הראשון, כמה יחידים, כולל אברהם, קיבלו כמה מצוות. אבל דווקא התורה ניתנה על ידי משה, ביציאת מצרים. התשובה בעיקר היא, כי התורה שלנו, אשר אנחנו דנים בה, שהיא בידינו, היא תורה לעם ישראל כעם. ולמה היה צריך עם, כלל, כדי שעידן התורה יתחיל. ואחר כך נעזור לעניין של אברהם ומה היה חסר בעברים. ומכיוון שהתורה היא התורה של התיקון העולם, כולו. והעולם הוא מבחינת כלל. ולכן רק עם שהוא כלל יכול לקבל את התורה בשם העולם שהוא כלל. כשאני מגדיר את העולם זה דרך כל מין האנושות. כי מי שמגלה את התורה, מגלה את התורה לכלל האדם. אבל דרך חברה, העם, דרך כלל, לא דרך יחידים. כי ההבדל בין עבודה זרה ותורה, עבודה זרה זה תורה שיסד איזה יחיד ותלמידיו. תורת ישראל זה תורה של עם. זה מובן ההבדל, כן, טוב. ולכן, המשמעות של השאלה זה, מאיפה מתחיל את הזהות של ישראל ככלל, ישראל כאומה. ולמדנו באותו נושא, ההבדל בין אברהם ומשה רבנו, לפי הנושא של המערב. כי כל פעם שהמקורות מתייחסים למשה כנותן התורה, הוא נקרא משה בן עמרם. וההבדל בין אברהם ועמרם הוא ברוך. אברהם הוא אב האומה, אבל הוא יחיד. משה הוא בן עמרם. הוא שייך לכלל, ככלל. ולכן, מי שם עד אברהם ודרך עבר, היו יחידים שהם מסוגלים להיות ישראל. ולמפחיה, יש להם חלק לעולם הבא של ישראל, למפחיה מישראל. אבל רק עד אברהם לא הייתה סגולה להיות אב לאומה, לאומה. ולאו דווקא רב ותלמידיו, אלא אב מייסד אומה. וההתחלה זה אברהם, אבל התקופה שזה מתגלה במציאות, זה תקופת משה בן עמרם. ויש הרבה ממדים בנושא הזה. אז מה מאפיין שם והעבר? שם זה התיקון של החטא בן אדם למקום. העבר זה התיקון של החטא בן אדם לחבר. וזה התוכן של אותה חוכמה, של אותו דרך ארץ שקדמה לתורה. וזה לא בכדי שדווקא שמו של שם זה שם. אולי תקשרו את זה לפסוק, נעשה לנו שם לחטא הבבל, כן? אלא מי שמסוגל להחזיר את השם לשם, אז נקרא שם. זה ברוך.
גם השם של
עבר. מה?
גם השם של
עבר. השם? לא, עבר זה הפעם הראשונה שמופיע את המילה אח. אחי יפת הגדול. מי שהיה מסוגל להיות אח, זה התיקון של בן אדם לא יחברו. שם תיקן את חטאו של אדם הראשון. התחיל לתקן את חטאו של אדם הראשון. עבר תיקן את חטאו של קין. כן? מה שזה אומר, זה, יש משמעות, אבל זה לפי הדרש. אבל לפי הפשט, שם זה מי שמחזיר את השם לבורא. וההפך של נעשה לנו שם, כן? זה, ועבר, זה מי שמסוגל להיות אח. אז מי שמסוגל להיות אח, כך המדרש מסביר מה ש, כל מה שאתה מסביר הוא עוד יותר. אז הוא מעבר אחד של העולם, וכל העולם מעבר השני וכן הלאה. זה הזהות העברית. ולכן בלי שם לא היה עבר, בלי עבר לא היה אברהם, אבל זה מתחיל באברהם. אברהם הוא אב. יש לו כוח התולדות, ונקרא אב. אז זה מתחיל באברהם. זה הסגולה של אברהם. מייסד אומה. שם עבר היו מייסדי ישיבות. אברהם היה מייסד אומה. יש הבדל מהותי, כן? אני זוכר הרב צבי יהודה, זכרונו לברכה, שהיה כועס על איזה ביטוי של, אני חושב שזה מאחד העם, או שביאליק, אני לא זוכר, או זה או זה. שהישיבות הם בתי מלאכה של נשמות ישראל. מי היה אומר את זה? כן, או ביאליק או אחלה. אני מתכן שזה ביאליק. הוא היה כועס על זה. כן. אז זה הקדוש ברוך הוא שהוא אדון התולדות, שהוא בורא את הנשמות, זה לא הישיבות. זה תפיסת עולם זרה לגמרי, כן? את בית חרושת של יהודים, כן? זה האומה, זה לא זה לא האוניברסיטה. זה מובן, כן? זה ההבדל מהותי, כן? השם היה ראש ישיבה מכובד. עבר, ראש ישיבה מכובד. האבות היו תלמידיו, תלמידיהם. כן? למדו בישיבות שם ועבר. אבל אברהם זה האב. ומשה זה הרב. אבל רבנו, רב של העם. זה מובן? טוב. זה קצרה. אז נחזור לשאלה שלנו. כן?
כן, אנחנו שומעים שני דברים שאפשר לשאול את השאלה ככה. מה המטרה? דרך ארץ של האבות או תורת עם ישראל, למשל?
כן, תסביר קצת יותר.
כן, אברהם, יצחק ויעקב הם שהביאו להוויית עם ישראל שקיבל את התורה.
כן.
מטרת העם ישראל להיות דומים לאבות. עכשיו אני שואל, חוזר על השאלה, מהי המטרה? שמירת התורת עם ישראל או, איך יכול להיות מזה? בשלבים להגיע לדרך ארץ של האבות. מפני שאנחנו רוצים להתדמות לאבות.
אם אני תפסתי את השאלה, אני רוצה קודם כל להזכיר איזה פירוש של נביא רש"י. יפה שיחתן של עבדי האבות מתורתן של בנים. זה פירוש מלא, כן? פשוט זה ממש מאוד. יפה שיחתן של עבדי האבות, לא דווקא אבות, עבדי האבות, מתורתן של בנים. זה פלא מה שאומרים הרבנים. נכון. כי תורת הבנים, בלי שיחת האבות, זה כלום. תורת הבנים, בלי הנשמה של אותה תורה, הפנימיות של אותה תורה, שהיא דווקא אותו דרך רצע העברי, זה לא היהדות. זה יכול להתחיל להיות צדוקיות, ואחר כך כל מה שאתם רוצים. כן? זה כבר לא יהדות. דרך אגב, אני הייתי ממש המום ממה ששמעתי הבוקר ברדיו. יש איזה רב שאמר שהחסידים אינם יהודים. שמעתם את זה? ממש פלא. איך אפשר סליחה?
אומרים שלא
הבינו. אני שמעתי את הקול שלו.
לא, אבל אומרים שהביטוי ביידיש שזה
לא... לא, שמעתי בעברית. שמעתי את זה בעברית. לא, זה היה הקול של אותו רב. מה? הוא דיבר בעברית. שמעתי את זה. שמעתם? טוב. נראה בכלל. טוב. איך אומרים בגמרא? שר אליהם הרי. אני חושב שזקנה זה משהו מסוכן. זה... מה? אבל בזה שהוא צד, זה כבודו מונח במקומו, אני לא מתייחס לאותו רב ולא לאותם הדיבורים. יש איזו תפיסה של התורה מנותקת מן הזהות העברית של העם כעם, זה כבר לא... נכון? זה ברור, זה כל כך ברור. יש ביטוי, בלי שום שייכות, כן? כבודה מונח במקומה. יש איזה ביטוי בגמרא, חריף מאוד. האומר, יש לי רק תורה, אף תורה אין לו. במקור, בגמרא, זה תורה בלי גמילות חסדים. מי שיש לו תורה בלי גמילות חסדים, אף תורה אין לו. טוב, אפשר לרמוז. תורה בלי חסידות. אף תורה אין לו, גמילות חסדים, גמילות חסידים. אז אם אני הבנתי את השאלה שלך, זו שאלה חשובה מאוד, כן? תורה של הבנים, בלי הזהות של האבות, זה כבר משהו אחר. טוב, מה, למשל, מה בין יהדות ונצרות? בהתחלה, הנוצרים הראשונים, היו יהודים שהתנצחו, כן? אבל מכיוון שניתקו את עצמה מהעם היהודי, זה כבר עבודה זרה. בהתחלה, מההתחלה. ולכן פה, זה התשובה לשאלה שלנו. שלפי דעתי, אני מציע את זה ככה, רב הונה, יש לו הכוונה, שאברהם אבינו, היה לו מקום לגזור גזרות שוות בתורה שלו. כן? זה לא סתם רגש דתי, זה לא סתם איזה מונותאיסמוס ככה פרימיטיבי. כן? זה מובן. יפה. אז אולי ניקח את את המדרש השם, כן.
מה שכתוב פה, אם צריך להבין עולה באילן, אז
היינו מבינים ש... לא, סליחה?
אם הוא הבין עולה באילן, מה זה עולה באילן? זה להביא את הבן
שלו
ולהכביל אותו.
יפה. מה?